שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו ב-KPMG ישראל, חותכת מוקדם.
חותכת מוקדם, טרנדים עסקיים רותחים על שולחן ניתוחים, פודקאסט מבית KPMG ישראל.
בכל פרק אני מארחת כאן מומחה אחר, בשיחה על Buzzword, טרנד כזה, משהו שכולם מדברים עליו, ואנחנו לוקחים, מפרקים אותו ומעבירים אותו למשמעות העסקית שלו, מה ניתן לעשות איתו, איך ניתן לחסוך כסף, וזה אנחנו נדבר תכף עכשיו בשיחה הזאת, האם אפשר באמצעותו להגדיל חוויית לקוח. אני טל רחמים, החותכת שלנו בכובע הזה, ביום יום סמנכ"ל פיתוח עסקי וצמיחה ב-KPMG פה בישראל, ואני שמחה לארח אצלי היום את גל גרינברג, ראש מחלקת המיסים עקיפים פה בפירמת KPMG, ובעברו, שימו לב, 14 שנים ברשות המיסים, ותפקיד אחרון בתור מנהל המחלקה המקצועית של מע"מ. לא רבים יודעים מה זה, אתה תכף תעשה לנו סדר ותסביר לי מה זה אומר המחלקה המקצועית, לדעתי כולם מקצועיים שם. אבל בעצם אתה הבן אדם שמלווה היום בכובע החדש שלך, 5 שנים האחרונות, אחרי שנפרדת מרשות המיסים, מלווה חברות יד ביד מול המע"מ בעיקר. בעיקר אפשר להגיד חוסך להם הרבה מאוד כסף, אפשר להגיד את זה?
עוזר להם לשלם מס כדין ורק את מה שצריך.
אופה, בסדר, זה הרשמי, אבל בסוף מייצר להם לפעמים גם מיליונים שהם חיסכון כזה או אחר שהם לא היו צריכים לשלם. אז רגע, גל, וולקאם, ספר קצת על עצמך וכרגלנו בקודש, תספר לנו משהו שלא רבים יודעים עליך.
אני בן 51, גר בנס ציונה, נשוי 3 ילדים, מרצה קצת באקדמיה בתחום שלי, ומשהו שלא כולם יודעים, תראי, נולדתי בשכונת מצוקה בראשון, וככה בשנים הראשונות שהייתי עוד ילד, ככה בניתי לעצמי איזה תדמית של מאצ'ו, חברים, אבנים, מקלות, ושיחקנו בדברים פשוטים, אז לא היה
כלום. זה גם נראה בנוי לתלפיות, כן. נגיד את זה ככה.
והתחיל שם היום אחד איזה פרויקט של שיקום שכונות אצלנו בשכונה, תורמים מארצות הברית, תרמו הרבה כסף, בנו איזה תזמורת אצלנו בבית ספר, ובנו חוגים לילדים, וההורים שלי החליטו שאני אהיה בשני חוגים. גם כן. אני נגן בטרומבון, Okay. וגם אני אצטרף לחוג בלט.
בלט.
בלט. ואני במשך, כמו שאת רואה אותי...
מי שלא צופה בנו ביוטיוב, לא יכול לתת, הוא לא מבין מה מדובר.
אני יותר באתי בחוג נגרות מאשר חוג בלט.
קצת יותר מהאיש המבוצע, אבל...
ואני בתור ילד בן 6-7 הלכתי עם טרנינג ונעלי בלט פעמיים בשבוע, ורקדתי כמה חודשים טובים עם קבוצה. הרוב היו בנות מן הסתם, והיו שם איזה כמה בנים כמוני.
רגע, והיום אתה עדיין חובב בלט? אתה הולך להופעות או מבלט?
פחות, פחות. אבל כל פעם שאני רואה ריקודים כאלה, זה מזכיר לי את ה... אולי הייתה יכולה להיות לי קריירה מוצלחת בתחום.
טוב, אחלה ג'וס, הבנתי לפתוח את השיחה הזאת. אני מביאה אותנו רגע לנושא, אנחנו מתחילים לדבר היום על מע"מ, ויש איזה סוג של באז כזה בקרב קהילת אנשי הפיננסים, נגיד איזושהי שאלה שכזו מרחפת. למשל, יש לי איזושהי תקלה קטנה או משהו כזה שקרה במהלך העסקי, האם אני צריך לפנות למע"מ באופן יזום, או שלחכות שמע"מ יבוא אליי? זאת אומרת, אני כאילו, האם אני צריך לפחד מהם במרכאות כפולות? ואתה שגדלת שם, תכניס אותי רגע לראש, איך מע"מ חושב? איך הוא מתנהל?
תראי, אני הרבה פעמים, זה כמו הסיפור של האריה והחתלתול. מע"מ יודע להיות גם אריה, והוא גם יודע להיות חתלתול נחמד וחמוד. הכל תלוי במקרה. אני חושב שבהרבה מקרים כדאי לפנות למע"מ, כדאי לנהל איתם את הדיאלוג בצורה יזומה, אם אצלך בעסק יש איזה אישו, מאשר שהם יגיעו אליך מיוזמתם והם יבדקו. הרבה פעמים זה גם תלוי בגורם שאתה עובד מולו. אם אתה פונה ביוזמתך, הרבה פעמים זה נגיד למחלקה המקצועית בהנהלה.
ספר לה, מה זה המחלקה המקצועית? מה עושים
שם? המחלקה המקצועית...
ובה איתה אתה אחראי בעצם?
המחלקה המקצועית היא חבורה של אנשים, בערך 10 אנשים לפחות במע"מ, שהם דנים בסוגיות רוחב, הם נותנים הוראות פרשנות, כותבים הוראות פרשנות ומפרסמים אותם, עונים לשאלות מקצועיות, יוזמים תיקוני חקיקה, עושים, מלווים תיקים מורכבים. ומה שטוב אצלהם, שהם מסתכלים על סוגיה ברמה רוחבית, ברמה כלכלית, הם לא מוכווני גבייה. אם פונה אליך מישהו ממע"מ, ממשרדי מע"מ, ועושה לך ביקורת, הרבה פעמים זה מבקר חשבונות או רכז, שמה שמעניין אותו זה לעשות שומה. Mm-hmm. הוא רוצה להוציא לך לפעמים כמה שיותר כסף, ופחות הוא פנוי להסתכל על סוגיות מקצועיות או כלכליות, או לא מעניין אותו מה קורה בחוקי מס אחרים, ובמחלקה המקצועית, הרבה פעמים מסתכלים על, על התמונה בצורה הוליסטית, ואז הרבה פעמים אפשר להגיע לתוצאות יותר טובות, אם אתה פונים מיוזמתך, מאשר אם פונים אליך, והרבה הרבה סמנכלי כספים פוחדים, פוחדים ממע"מ, אבל אני חושב שבניהול נכון, ואני ממש יכול לתת כמה דוגמאות, איך מי שפנה למע"מ וניהל את התהליך נכון, חסך מיליוני שקלים במיסים. והרבה פעמים יש כסף על הרצפה, רק צריך לראות אותו ולדעת לטפל בו נכון.
אוקיי, אז אתה מדבר בעצם על הסמנכל הכספים השמרני מדי. שהוא מה, בעצם מנהל את הריליישנשיפ הזה עם העם, מתוך איזה סוג של
פחד.
שמרנות ופחד, כן. בדיוק. בוא נגיד את זה, זה תכלס. ומהצד השני, יש את הסמנכ״ל שמה?
שהוא, תראי, יש, בוא נגיד שלושה טיפוסים אני מכיר. יש, כן. יש את האגרסיבי מדי, סמנכלי כספים אגרסיביים, שאין להם בעיה לנקות תשומות גם שלא צריך, שאסור, או לא מדווחים לפעמים על הכנסות כמו שצריך בשיעור מס נכון. יש את האגרסיבים מדי, שמוכנים לקחת סיכונים כדי לחסוך מיסים לחברה שלהם. יש את השמרנים מדי, שמצד שני הם פוחדים שיום אחד מישהו ידפוק בדלת, ואז הם לא מקזזים מס תשומות גם איפה שמותר, ועל כל דבר מדווחים בשיעור מס מלא. ויש את אלה שמשייטים איפשהו באמצע, וכמובן שלדעתי לא כדאי להיות אגרסיבי מדי, ואפילו לא כדאי להיות שמרני מדי, וזה מאוד מפתיע, כי אגרסיבי, זה ברור שזה לא טוב, כי אתה...
עלול ליפול לפלילי.
פותחים, דופקים לך בבוקר, בשש בבוקר בדלת, ואתה צריך להכין תיק עם מגבת ומברשת שיניים, אז זה לא טוב להיות אגרסיבי מדי.
זה קורה, אבל זה קורה גם מול מע"מ. זאת אומרת, רשות המיסים ברור, הרבה תיקים גדולים התחילו מ...
תראי את הדוגמה של ענבל אור, היא בנתה אימפריה אדירה, היום היא ישנה על הספסל.
זה התחיל בגולמי, זה דרך מע"מ.
כן, היא עשתה עבירות מע"מ, היא לא ניהלה את התהליך כמו שצריך. וכל האימפריה שלה קרסה.
אז בעצם... אתה אומר לי, יש את השמרני ויש את האגרסיבי, צריך איפשהו לשייט באמצע בצורה חכמה במרכז, אבל יש מקרים באמת שצריך לאתגר את מע"מ בצורה כזו או אחרת?
בוודאי, בוודאי. יש הרבה מקרים, יש הרבה מקרים שמע"מ הוא נוקט בגישה מאוד, מאוד שמרנית, מאוד מצמצמת, הרבה פעמים לא מוצדקת, הרבה פעמים אפילו מנוגדת למה שקורה במס הכנסה, הרבה פעמים לא מתכתבת נכון עם חיי הכלכלה האמיתיים, ומאוד כדאי...
מי אחראי על העמדה הזאת? ראש המע"מ? בעצם מי שמנהל את הגוף הזה?
זה מנהל רשות המיסים, זה המחלקה המקצועית, זה המחלקה המשפטית, הרבה פעמים המחלקה המשפטית ככה גוררת את הדברים להיות טיפה יותר דווקניים, ושהדברים מגיעים לבדיקה, למשל בבתי משפט, הרבה פעמים, אולי לא מספיק, אבל הרבה פעמים בתי משפט אומרים לרשות המיסים, אתם טועים. דווקא העוסק צודק, ויש גם דוגמאות כאלה מהזמן האחרון, גם במע"מ.
אין לי דוגמה למשל, אבל קונקרטי, זאת אומרת, אין לי מגזר פעילות מסוים שיש שם שינוי...
תראי, הרבה שנים, בשנים האחרונות, מע"מ טען שמי שהפעילות שלו בניירות ערך מגיעה לכדי עסק, וזה פעילות היחידה שלו, צריך להיות מסווג במע"מ כמוסד כספי, ולשלם מס שכר ורווח בגובה של 17%. לא מזמן ניתן פסק דין, שהשופט אבי גורמן חשב שלא צריך לשלם על זה מס שכר ורווח, והוא פשוט קבע קביעה שחסכה גם לאותו עוסק מיליוני שקלים, וגם לעוסקים אחרים. וזאת דוגמה אחת מיני רבות. לצערי, גם מי ששמרן מדי, הוא לא מקבל על זה פרס בסופו של יום. בעולם מושלם זה היה צריך להיות ככה. אבל בגלל שהרבה פעמים, תראי, ברשות המיסים עובדים אנשים מאוד איכותיים והם מאוד חכמים. אבל הם... מוכוונים תחת ההנחה שכולם רוצים להעלים מיסים.
כולם שקרנים וכולם גנבים.
נכון.
לצערי, זה באמת הנחת העבודה?
מנסים שזה לא יקרה, ומנסים להסביר להם שלפעמים לא כדאי לפעול.
אתה בתור יועץ עכשיו, אתה מדבר, מנסים להסביר להם?
לא, גם בתוך המערכת. אבל אלה החיים, כי כשאתה שוטר, בעיניים שלך כולם בגנבים. אז ברגע שהם רואים מישהו שמרן, הם מנסים לחפש עוד יותר טוב, כי לא יכול להיות שהוא בסדר.
זה בסוף עובד אפילו הפוך.
הם מגדילים את הזכוכית מגדלת שהם מסתכלים עליו. ואני רואה הרבה מקרים כאלה ש... שאובייקטיבית הוא פעל 100%, אבל הם אומרים, זה לא יכול להיות.
יש שם משהו שהוא מסתיר.
יש משהו שהוא מסתיר, בוא נגדיל את הבדיקות, בוא נסתכל יותר עמוק.
זה חרב שמתהפכת עליך.
ולי דווקא, בתור אחד שעבד בעבר ברשות המיסים, זה מאוד מצער, כי אני אומר, בוא'נה, הוא צריך לקבל מכן תעודת יושר, אבל הם איכשהו, וזה מכונה משומנת שהיא עובדת ככה. לכן, צריך איפה שאתה חושב שמגיע לך, לנצל את הזכויות עד הסוף, לעשות את זה חכם, לעשות את זה נכון, כי ביום פקודה זה לא יעמוד לזכותך אם אתה תהיה אחד כזה שמשלם מיסים איפה שלא צריך.
תכניס אותי רגע לעולם שלך, אתה מלווה מאות חברות במדי שנה בתהליכים האלה מול מע"מ, וסיפרת לי עכשיו שדיברנו קצת לפני השיחה הזאת, שהצלחתם לשנות מהות של התנהלות ולחסוך הרבה מאוד כסף בשני מגזרי פעילות מאוד מאוד גדולים, שמסתובב שם הרבה מאוד כסף במיסוי, גם בנדלן וגם בהייטק.
נכון.
איך עשיתם את זה?
שני תחומים מאוד חמים לאחרונה. תראי, למשל, בחברות הייטק, בשנים האחרונות, כמו שאנחנו יודעים, חסר להם עובדים, הם מוציאים הרבה כסף על הוצאות שקשורות לעובדים, מסיבות, כיבודים, מתנות וכו'. ואנחנו בדעה שצריך להגמיש קצת את ההוראות של רשות המיסים בכל מה שקשור לניקוי מס תשומות על הטבות לעובדים. ובאמת, הייתה לנו חברה שהיא נקטה מס תשומות מעבר למינימום שמותר, ושכנענו את מע"מ בשומה, שבגלל שחסר לעובדים, והיא הוכיחה שכל פעם שהיא עושה מסיבה, פחות עובדים עוזבים, ויותר עובדים באים.
אני חייבת להבין. כי זה נשמע כמו סיפור מטורף. כי בעצם ההייטק פה הוא ג'יינט. הם הצליחו להראות, אתה עזרת להם מן הסתם, להראות קשר חד-חד ערכי בין מסיבה לעובדים שהם עשו ביוון, לבין שימור העובדים שלהם והריטנשן של הפרישה שלהם.
כן, כי הם מראים שהם מפרסמים... לפני המסיבה הם מפרסמים ברשתות החברתיות שהולכת להיות מסיבה מגניבה ותקליטנים ומפורסמים.
די-ג'ייז.
כן, וגם אחרי זה הם מעלים את זה לרשתות החברתיות. ואנחנו יודעים שהיום בענף ההייטק וגם בענפים אחרים, אנשים מאוד חשוב להם הנושא של ההטבות מסביב.
נכון.
לא כן. עוד 1,000 שקל במשכורת. כן. היום קייטנה באוגוסט יותר חשובה להורים, מאות 1,000 שקל במשכורת.
יש, כואב, כואב. אל תיכנס לשם.
גם שימי לב, בהייטק אסור לדבר על המשכורת, אבל על הטבות שאתה מקבל מותר להשוויץ.
נכון.
אז כל אחד מספר לשני על הטבות שהוא מקבל.
אז הם סיפרו את הסיפור הזה בבית המשפט, סיפרתם את הסיפור הזה.
במעם, במעם, תוך כדי שומה, וראינו שצוות הביקורת זורם איתנו, ונתן להם לנקות חלק מהמס תשומות הזה. הוא לא שלל את זה באופן אוטומטי, הוא הבין את ההיגיון של הדבר הזה. וזה עוצמתי, כי יש הרבה חברות הייטק שמראש רוצות להיות שמרניות יותר, ואז הן לא מנקות.
כמה הגאפ הזה היה בעצם? ברמה של... זה דרמטי?
מיליון שקל.
וואו.
מיליון שקל בכמה שנים.
עוד מסיבה.
בטח, זה המון כסף. הוקחי למשל את ענף הנדלן.
כן.
היום תחום מכירת הדירות הוא תחום גדול מאוד. קבלנים רגילים, אם את משלמת להם 2 מיליון שקלים כולל מע"מ, הם יוציאו לחשבונית של 2 מיליון שקלים כולל מע"מ, ויעבירו את המע"מ לרשות המיסים. אנחנו לפני איזה שנה, שנתיים, הגענו למסקנה שיש פה כסף שהיזמים משלמים סתם מע"מ עליו. כי בתוך סכום, בתור מחיר הדירה, מתחבא שם תשלום שהיזם משלם עבור הקונים, וזה עבור ערבויות חוק מחר.
Okay.
הם חייבים לספק לכל קונה ערבויות חוק מחר, ואנחנו חשבנו שאפשר לנטרל את הסכום הזה ממחיר הדירה. אם נגיד, בתוך 2 מיליון שקלים, יש 50,000 שקל, שהיזם מעביר לחברת ביטוח עבור ביטוח של הקונה, פנינו למע"מ ברולינג, בהחלטת מיסוי, וזה אפרופו כדאי לפנות לפני, וקיבלנו אישור שמכל 2 מיליון שקלים שהיזם שלנו גובה, הוא יוציא חשבונית רק על 1,950,000, וישים 2 מיליון שקל בכיס, אבל לא ישלם מע"מ על 50,000 האחרונים.
ובמכפלות של דירות על דירות על דירות, זה... וואו.
עכשיו, מי שלא ער לנקודות האלה, והוא לא פונה למע"מ, והוא לא מנהל איתם את הדיאלוג המקצועי, אז הוא לא נהנה מזה.
איך זה מנכ"ל כספים של חברת נדלן כזה יכול בכלל לחשוב על הכיוונים האלה? זאת אומרת, זה לא בא... הם בסופו של דבר לא מתעסקים עם הנושא המע"מ, הם עוקבים.
את לא יודעת כמה שאת צודקת, ובעבר לצערי, והיום לשמחתי, אין ידע לאנשי כספים בתחום המע"מ. והיום אני נהנה מזה, כי אני סוגר להם את הפינה הזאת, אבל מה שצריך איש כספים נורמלי, אחת לתקופה, לעשות איזה בדק בית, ולראות האם ההתנהלות שלו, בכל מה שקשור לעולם המס בכלל, ובמע"מ בפרט, היא אופטימלית. הוא יכול לעשות את זה לבד, הוא יכול לעזר ביועצים. למשל, לדעתי, כל איש כספים צריך להכיר את כל החלטות המיסוי שמפרסמת רשות המיסים.
כי אבל בהחלטות... זה הרמות של דפים הזה, שחפירות,
נכון,
ארכיבות.
אין מה לעשות. כן? אז, או שהוא אז... יקרא את זה לבד, או שהוא ייקח שזה... יועץ אחר, שיבחן את העסק שלו, ויראה האם הטבות שרשות המיסים נתנה לענפים שלמים, מתאימות גם לעסק שלו.
תגיד, גל, לך יש שמועה כזאת בפירמה, שכל פגישה שאתה הולך, אתה מוצא כסף על הרצפה, זה נכון? זה היה... אין לך שיעור החזר. לא ראיתי, לא שמעתי שאתה חוזר הביתה, ואומר, וואלה, אין להם
מה לחסוך. אני פיתחתי, יש לי רשימה סודית, שאני ישן איתה כל לילה מתחת לקרית, שאף אחד לא יגנוב לי אותה.
עם הנעלי בלט והרשימה.
הנעלי בלט בבוידם.
כן.
הרשימה הסודית שלי, יש לי 10 שאלות, שאני שואל כל עסק שאני נפגש איתו. אני מתאים, יש לי 10 שאלות שונות, להייטק, לנדלן, להכל. ב10 שאלות האלה, תמיד אני נוגע בנקודה שממנה אני רואה...
אתה שומע, איה.
בדיוק. שמשהו, יש שם פוטנציאל. או שהוא שמרן מדי, או שהוא אגרסיבי מדי. תראי, אל תיתי. אני הרבה פעמים, בבדיקות האלה שאני עושה, אני קורא לזה MRI מיסוי. אני לא רופא, אבל אני יודע לעשות MRI. אני בודק את העסק. והרבה פעמים אני נוגע בנקודות שאנחנו מזהים שלא שיש כסף על הרצפה, אלא ההפך, העוסק לקח כסף מרשות המיסים שלו כדין, ובסכומים גדולים, ואז אנחנו עוזרים לו לנהל את התהליך מול רשות המיסים ולהחזיר את זה.
וואו. נתקלת באמת בלקוח ישראלי מצוי, שהבין שהוא בפוזיציית יתר, נקרא לזה?
בוודאי, אני אתן לך דוגמה קטנה. הייתי אצל איזה לקוח, שאלתי אותו את השאלות, ואז הבנתי שהוא בתוך איחוד עוסקים, יש לו איזה כמה חברות בתוך איחוד עוסקים, ויש לו בתוך האיחוד חברה, שהיא נקטה בחמש שנים מס תשומות של 12 מיליון שקלים, בלי שהיה לה בכלל עסקאות חייבות במע"מ. שזה אסור, זאת עבירה. אמרתי לו, תשמע, אתה צריך להחזיר את הכסף הזה למע"מ. היה אסור לך לנקות. אז הלכנו, הוא נתן לי כמובן אישור, והלכתי למע"מ, וניהלתי איתם דיאלוג מקצועי, ואחרי זה ראיתי שהיה שם סיבה אולי לנקות כן חלק, והם הסכימו לקבל לא את כל ה-12 מיליון חזרה, רק 9 מיליון.
זה קורה לך הרבה שאתה הולך ומחזיר כספים?
לא. יותר אני עובד על הכיוון השני.
כי מה?
נכון, אבל תראי, עוסקים נורמטיביים גם לא רוצים להיות בחשיפה מאוד גדולה, ולקחת מרשות המיסים שלא כדין מיליוני שקלים זה לא טוב. הקטע הוא נכון להתנהל בחוכמה, כמו כל דבר בחיים, במידה. אין בעיה לעשות תכנוני מס, אין בעיה לבצע את הפעילות העסקית שלך בצורה שאם יש לך שתי אפשרויות, אתה תבחר באפשרות שאתה עושה אותה עם פחות מיסים. אבל זה צריך להיות בחוכמה ובשכל ולא להיות אגרסיבי מדי.
אז מה עושים מחר בבוקר? מה אתה מציע לסמנכ"ל הכספים כזה או אחר?
תראי, מחר בבוקר זה יום שישי, אז לא טוב שיתקשרו אליי.
בסדר.
אנחנו מקליטים את זה ביום חמישי. אבל באופן עקרוני, אני כדאי להתייעץ עם אנשי מיסים עקיפים.
בסדר, הוא יתקשר אליך, עזוב, אם הוא לא מתקשר, הוא לא רוצה להתקשר אליך.
אז הוא יכול בהחלט, כמו שאמרתי, ללמוד את העניין, לקרוא את כל החלטות המיסוי שקיימות, לעבור על פסקי דין אחרונים. הנה, לא מזמן התפרסם פסק דין של חברת תנובה, שהוא קבע שאם חברה היו לה חובות אבודים והיא קיבלה פיצוי מחברת ביטוח, הפיצוי הזה לא חייב במע"מ. העמדה של רשויות מע"מ הייתה שונה. הרבה חברות שאני מכיר שילמו מע"מ על פיצויים מחברות ביטוח. אז אם אתה צריך לקרוא את פסקי הדין, אם אתה יש כספים רציני, אתה צריך להכיר את פסקי הדין. אין לך זמן, תשתמש ביועצים. תדאג שהחשב שלך יהיה מומחה למע"מ. אם אתה סמנכ"ל כספים עסוק, אין בעיה. אתה לא חייב לדעת הכל, אבל העיקר שלך יהיה בתוך הבית או מחוץ לבית יועצים, שיסגרו לך את הפינה.
נהדר. זה מעניין, זה נשמע טוב. אני רוצה להודות לך, גל, על השיחה המרתקת הזאת,
בכיף.
אהבתי את העניין הזה עם האריה והחתלתול. צריך לקחת את זה לתשומת הלב, בעיקר שיש פה הרבה מאוד כסף על השולחן.
בכלל, במיסים, המשפט הזה מהמקורות, סוף מעשה במחשבה תחילה, הוא מאוד רלוונטי.
בעיקר שזה מגיע מאיש בלט שכמוך.
בדיוק, אני מומחה לבלט.
גל, תודה רבה.
ביי ביי.
חותכת מוקדם. טרנדים עסקיים רותחים על שולחן הניתוחים. פודקאסט מבית KPMG ישראל.